טוב, בסדר. ובכן, אנחנו נמצאים בעיצומו של פרק שמיני. במהדורה של מוסד הרב קוק, במהדורה העבה. אנחנו בעמוד 7, אני חושב. כן. בעמוד 7, שתי שורות לפני סוף העמוד, בטקסט. אם כן, מה הוא אומרם? כן? עמוד 7, באלי אלקובי. זה בעמוד 7. יש לך ספר, זה לא כדי שהוא יסגור. כן? עמוד 7, אם כן, מה הוא אומרם הכל בידי שמיים? כלומר, אם אנחנו מקבלים כעיקרון שהאדם בעל בחירה חופשית ובידו נתונים כל מעשיו, כלומר שאדם יכול לעשות טוב או לעשות רע, הכל לפי החלטתו החופשית בלבד, אז מה המשמעות של הכל בידי שמיים? אמנם הסביר לנו הרמב״ם מה זה חוץ מיראת שמיים. זה הוא הסביר לנו. מה זה יראת שמיים לפי הרמב״ם? כל מעשה האדם. כל מעשה האדם זה נקרא יראת שמיים. מדוע? משום שאין מעשה קטן או גדול שהאדם עושה שאין לו נגיעה ליראת שמיים. הן לטוב, הן לרע. ומילא, כשאמרנו חוץ מיראת שמיים, בעצם הוצאנו את כל המעשים של האדם מכלל הכל בידי שמיים. אבל המשפט הוא כשלעצמו סותר את עצמו. כי אם זה נכון שחוץ מיראת שמיים, אז לא הכל בידי שמיים. אז מה התכוונו בכל זאת כשאמרו הכל בידי שמיים? מהו אותו כל שהוא בידי שמיים? מה? לא, לא, אני רוצה לענות. מהו אותו כל שהוא בידי שמיים? הכוונה, הטבע. כלומר, למשל, אם אדם מחליט לזרוק אבן, ההחלטה לזרוק את האבן או שלא לזרוק אותה היא החלטה רצונית. זה לא בידי שמיים. אבל זה שאבנים נופלות כשזורקים אותם, זה חוק פיזיקלי שהקדוש ברוך הוא קבע. ובמובן הזה, הכל בידי שמיים, אפילו זריקת האבן. כי הזורק לא ישתמש אלא בחוק הנתון מלכתחילה. מובן? כלומר, הזורק איננו ממציא את זה שאבנים נופלות. זה מה שכאן מסביר כאן הרמב״ם, הכל, אמנם, אם כן, מה הוא אומרם, הכל בידי שמיים, אמנם ירצו בו, כלומר כוונתם של חז"ל בזה, העניינים הטבעיים, אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון, היות, ביותו ארוך, או קצר, או רדת מטה, או עצירה, או הפסד האוויר, או זקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם. זולת תנועת האדם ומנוחתו. עכשיו יש לי פה איזה בעיה, נראה לי שלמדנו את כל זה. נכון? או לא? אף אחד לא זוכר? לאן הגענו? מי אמר יכול להיות שכן? לפי הקשקושים אצלו, נראה שלמדנו גם את העמוד הבא, נכון? הפסקה הבאה למדנו, נכון? אז הבה נדלג עליה, חבל. לחזור על דברים שכבר למדנו. אבל המאמר המפורסם, עכשיו הרמב״ם מתמודד עם מאמרים של חז"ל שמשתמע מהם ההפך. כן, עד עכשיו הוא הביא מאמרים של חז"ל שמהם משתמע שהאדם הוא בעל בחירה. אבל יש גם מאמרים של חז"ל שמהם משתמע שאין לאדם בחירה. איזה? אבל המאמר המפורסם אצל בני אדם וגם ימצאו ממנו בדברי החכמים ובדברי הנביאים גם כן והוא. שישיבת האדם וכמעטו וכל תנועותיו ברצון השם יתברך וחפצו. לאיזה מאמר מתכוון הרמב״ם? הוא לא מצטט. אבל הוא מתכוון כנראה למאמר מפורסם. אין אדם, תודה. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן יכריזו עליו מלמעלה. אם כן, המשפט הזה הוא לכאורה סותר את הרעיון של הבחירה החופשית. אז אומר הרמב״ם, גם המאמר הזה, הוא המאמר אמיתי על צד אחד, והוא. כמי שישליך אבן על האוויר וירדה למטה. שאמרנו בה שברצון השם יתברך ירדה למטה. כאילו השם רוצה שהאבן תרד למטה. עכשיו אני שואל את השאלה, האם הקדוש ברוך הוא באותה שעה הוציא החלטה מבית דינו שהאבן הזאת אשר הושלכה תרד למטה? ודאי שלא. אלא זאת החלטה מקדמת דנה, מאז שנסדרו סדרי הטבע על ידי ריבונו של עולם. כלומר, הוא החליט שהאבנים נופלות. זאת אומרת, האדם משתמש בגזרה עתיקה של הקדוש ברוך הוא, שהיא זקנה כבריאת האבנים ואילך, והאדם משתמש בזה. אז במובן הזה אפשר להגיד, הנה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא רצה שהאבן הזאת תרד למטה. איך אתה אומר שהוא רצה? שהרי הוא קבע חוק לפיו אבנים נופלות. ברוך אתה, אדוני, איך העולם שהכל נהיה בו. נכון. פשוט מאוד. כי כשהקדוש ברוך הוא קבע את החוק הזה שהאבנים ירדו למטה, הוא גם ידע מראש את כל השימושים שיעשו בחוק הזה. זאת אומרת, במובן הזה, אתה לא יכול להגיד שאין פה אחריות אלוהית. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שאבנים ייפלו, אבל הוא לא רצה שזה ייפול על תינוק פלוני. זה לא נכון. הוא גם רצה את זה, שהרי הוא ידע מה עתיד להיות. אדם, מה? כן. אני אמרתי שני דברים. אני אמרתי א', שהרמב״ם כן מתכוון שהמשפט הזה מדבר על החוק הפיזיקלי. השאלה היא, מה התועלת באמירת דבר טריוויאלי כל כך? תשובה, יש לזה גם השלכה מוסרית. כלומר, מאחר ומי שקבע שהאבנים טיפולנה למטה, הוא בעצמו הבורא של כל הדורות, אז ההחלטה הזאת כללה גם את המצב העכשווי. כלומר, אל תאמר, פעם הקדוש ברוך הוא החליט שאבנים נופלות. מישהו השתמש בזה לרע בלא ידיעתו והשליך את האבן הזאת על צדיק. לא. כי הרי ריבונו של עולם צופה מתחילת הדורות עד סוף כל הדורות. יוצא לפי זה שגם השימוש הרע שיעשה בחוק הפיזיקלי, גם זה בכלל ידיעתו. ולכן האחריות המוסרית במידת מה גם חוזרת אליו. עד כאן ברור? טוב. כן. למה? אבל הכל זה לא האדם. מניין לך זאת? אתה פה ממציא דברים כדי להקשות. כלומר, לפעמים יש ליישב בדוחק, לפעמים יש להקשות בדוחק. איך הרמב״ם חשב על הכל במובן של הכל? כי הרמב״ם ידע עברית, והוא ידע שהמילה הכל פירושה הכל. גם בני אדם הם חלק מהכל. מובן? ולכן, כשהרמב״ם אמר חוץ מיראת שמיים, וכן חוץ ממעשה האדם, שהוא גם כן בכלל הכל. כן, גם הפרט האנושי, גם הוא חלק מהטבע. עד כאן. אם כן, והוא כמי שהשליך אבן על האוויר וירדה למטה, שאמרנו בה שברצון השם יתברך ירדה למטה. והוא מאמר אמיתי. למה זה אמיתי שברצון השם ירדה למטה? שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה בכל עת שישליחו חלק ממנה למעלה יתנועו אל המרכז. כן, זה הסבר קצת שונה מחוק הגרביטציה. כן, חוק הגרביטציה של ניוטון אומר ששתי מסות, לא משנה מאיזה חומר הן עשויות, נמשכות זו אל זו ביחס הפוך לריבוע המרחק בין שתי המסות. נכון? זה החוק של ניוטון, חוק הגרביטציה. מה, זה לא נכון מה שאמרתי? זה נכון. אבל בימי הרמב״ם עדיין לא גילו, כלומר לא ניסחו את החוק הזה, אז איך הסבירו שאבנים נופלות? הסבירו את זה על פי הפיזיקה של אריסטו. מה זה, מה הפיזיקה של אריסטו אומרת? שיש 5 סוגי חומרים. ולכל חומר יש מקום טבעי לו. ולכן כאשר חלק מהחומר נעיקר ממקומו הטבעי, הוא חוזר אל מקומו הטבעי. מהם חמשת החומרים? הם מתחלקים לשני חלקים, ארבעה ואחד. ארבעה זה החומרים הנמוכים, הנקראים, עפר, מים, רוח ואש. והחומר החמישי הוא מחלקה שנייה, הוא החומר שממנו מורכבים הגלגלים וחוכבי הלכת. עד כאן מובן? אז הפיזיקה שאנחנו עסוקים בה כאן היא הפיזיקה של החומרים התחתונים, אש, מים, רוח ואפר. כשהנחת היסוד היא שהמקום הטבעי של האפר כולו, כל מה שהוא אפר בעולם, מקומו הטבעי במרכז העולם. בסדר? ולכן יש כדור הארץ במרכז העולם, הוא מרכז בתוכו את כל האפר. אבל לפעמים יש חלק מן האפר שנמצא באוויר, זה מקרי. סופו של האפר הזה שבאוויר ליפול. לכן האבנים נופלות, כי האפר חוזר אל מקומו הטבעי שהוא מרכז העולם. לעומת זה, המים, המקום הטבעי שלהם זה להקיף את הארץ. ולכן אם יש מים מתחת לאדמה, הם לא ינוחו ולא ישקטו עד שהם לא ישובו להיות למעלה. מדוע הם צריכים להיות למעלה? כי זה מקומם הטבעי. ולכן האוקיינוס מקיף את הכדור. אם תהיינה בועות בתוך המים, הבועות תעלנה למעלה מן המים. מדוע? כי זה המקום הטבעי של האוויר. אם מים תהיינה בתוך האוויר, הם ירדו למטה. מדוע? כי מקום המים הטבעי של המים זה למטה מן האוויר. ואם אדם ידליק גפרור, אז האש תעלה למעלה. מדוע? משום שהמקום הטבעי של האש זה במעטפת שמעל האטמוספירה. זאת אומרת, זה האש היסודית והיא שחורה. ואותה רואים בלילה כשהכל שחור בחוץ. או? זה מה שהם אמרו. אם כן, שיש ארבע כאילו כדורים אחד לפנים מן השני, כמו בובות רוסיות. וזה היה... מה, למה זה מצחיק? וזה מסביר את התנועה העצמית והמקרית של החומרים השונים. כן, בבקשה. אני חוזר על השאלה, בסדר? כדי שהיא תוקלט באינטרנט. האם לא אומרים שכל דבר מדעי כבר היה ידוע בתורה, אז איך הרמב״ם לא יודע את זה? תשובה. האמירה שכל מה שבמדע ידוע מכוח התורה, הוא שטויות ומיץ עגבניות. זה פשוט לא נכון. נא למחוק מן הפרוטוקול. אין דבר כזה. אין איש מדע, אין שום רב, מימי משה רבנו ועד הרב דב ביגון, שלמד מדע מן התורה. זה בלתי אפשרי. עד כאן ברור? מה? מותר לתורה להגיד דברים נכונים מבחינה מדעית, אבל התורה איננה מאגר של מידע מדעי. נקודה. מדע לומדים מן המדע. תורה מן התורה. מובן? האמת היא שהאמירה הזאת שכל המדע כתוב בתורה זה סוג של שקר שמפיצים בישיבות התיכוניות כדי לשכנע בחורים ללכת לישיבה ולא לאוניברסיטה. הרי מה, אתה אוהב מדע? הכל בתורה. כן? מעניין. אז אם זה הכל בתורה, אז הכל זה תורה. אז גם כשאני הולך ללמוד רפואה זה תורה, לא? אם כך. טוב, על כל פנים אומר הרמב״ם, הרמב״ם פה מנסח את הדברים לפי החוקים של הפיזיקה של זמנו, שחשבו שכדור הארץ הוא במרכז העולם וכדומה. לכן אומר כאן, מאמר אמיתי שהשם כבר רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה בכל עת שישליחו חלק ממנה למעלה, יתנועו למרכז, וכן, כל חלק מחלקי האש, הנה אתם רואים, איך שהוא ננסח את זה, מתנועע למעלה ברצון שקדם, להיות מתנועע למעלה. כן, למשל, יש אש בתוך האדמה, אז יש בגלל זה הרי געש, האש מתפרצת ועולה, אל מקומה הטבעי. לא שהשם יתברך רצה בעת שיתנועע, זה החלק מן הארץ שיתנועע למטה. עד כן ברור? דבר פשוט. אז זה המשמעות של הכל בידי שמיים. עכשיו זה לא משנה שהיום יש הסברים פיזיקליים אחרים, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. ובזה, חולקים המדברים. כלומר, פה עוד פעם אנחנו רואים את המחלוקת, אחת המחלוקות שבין הרמב״ם לבין המדברים. כי שמעתי אומרים, כי הם אומרים המדברים, מי זה המדברים אגב? אתה יודע מי זה המדברים? אז למה כששלוש פעמים אמרתי המדברים, מתוך ידיעה ברורה שיש אנשים בקהל שלא יודעים מה זה, וציפיתי שיגידו מה זה. איך אתה נכנס לשיעור ושומע מילה שאתה לא מבין, ואתה לא שואל? ושמה באת? אתה מבזבז את הזמן שלך. טוב. ובזה חולקים המדברים. יפה, יפה. סוף סוף, עשית לי נחת רוח. כן. לא, אבל המשחק הזה הוא, יש לו גם תכלית פדגוגית. כי המטרה של השיעור זה שכל אדם בשיעור יבין מה שנאמר. בסדר? טוב. המדברים הם המותקלמין. פשוט מאוד. המותקלמין. זה פשוט קלם בערבית. זה מילה. אז מדברים, זה הכוונה. זה תרגום של המותקלמין. כי שמעתי אומרים, מה? מה לא הבנת? המדברים זה המותקלמין. יפה, זו שאלה נוספת. מי הם המותקלמין? המותקלמין היו חכמים שפעלו בדורות שלפני הרמב״ם וגם בימי הרמב״ם. היו רובם מוסלמים, אבל ראשוניהם היו נוצרים ביזנטים. ותורתם הייתה שונה בכמה יסודות מהפילוסופיה של אריסטו. המותקלמין היו אנשים מאמינים שניסו בסגנון המיוחד להם להביא הוכחות לזה שיש אלוהים, שאין לו גוף, שהעולם נברא וכדומה. והרמב״ם הביא את דבריהם באריכות רבה בספר מורה נבוכים, סוף חלק ראשון. ואחרי שהוא מביא את כל דבריהם ואת הוכחותיהם, הוא יורד עליהם אחד אחרי השני, כל דבר שהם אומרים, הוא מחלה. בסדר? עכשיו, הוא הביא גם את המדברים כבר פעמיים לפני כן בספר שמונה פרקים, זאת הפעם השלישית שהוא מביא כאן את המדברים. והם המציאו, בין היתר כדי להוכיח את דבריהם, פיזיקה שהייתה שונה מהפיזיקה של אריסטו, שבכמה היבטים דומה לתורת הקוונטים. זה מאוד מעניין, שהדברים שהם אמרו, זה דומה לתורת הקוונטים המודרנית, הרמב״ם לא קיבל את זה בכלל, ועל יסוד זה חלק עליהם בכמה דברים. בסדר? יש אגב מחכמי ישראל שכן קיבלו חלק מהיסודות שלהם, הרמב״ם כשהוא רומז אל אותם רבנים שקיבלו את דברי, דברי המדברים, מתכוון בין היתר לרבנו סעדיה גאון. בסדר? המדברים עצמם התחלקו לשתי כתות, המועתזילה והשעריה, ודבריהם בנושא ההשגחה מובאים בספר מורה נבוכים חלק שלישי פרק י' ח' ו-י' ג' בסדר? עכשיו אתה יודע. טוב.
שורה נכון
להתייחס
אליהם כך הרבה.
בזמנו המותקלמין היו בעלי השפעה רבה בעולם הרוח. פשוט מאוד. אגב, זה כנראה מתחלק מבחינה גיאוגרפית למזרח ומערב. זאת אומרת, בספרד, שהיא מערבית, נטו יותר לפיזיקה של אריסטו, במזרח יותר לפיזיקה של המותקלמין. עכשיו, אחד הדברים שטענו המדברים, הם טענו שאין דבר כזה טבע. הם כפרו בעצם הקיום של הרעיון. כלומר, אין דבר כזה טבע. כן? בואו נראה מה שאומר כאן הרמב״ם, כי באמת פה זו סוגיה מאוד מרכזית, ואף על פי שהיום לא בדיוק מנסחים את זה כך, אבל יש הרבה גלגולים של הרעיונות האלה. כי שמעתי אומרים, שמעתי שהם אומרים, כלומר המותקלמין, שהרצון בכל דבר, אגב יש גם אומרים מותקלמון, תלוי אם מדברים בערבית ספרותית או לא, כן? כי שמעתי אומרים שהרצון, אגב מילה קלם, במובן של דיבור, כנראה שזה השפעה רחוקה של המילה היוונית לוגוס, שאחת המשמעויות שלו זה דיבור, אבל גם אחת המשמעויות זה חוכמה. בסדר? אז מזה זה בא. טוב, כי שמעתי אומרים, אל תדאג, אני לא תוקף אותך. כי שמעתי אומרים שהרצון בכל דבר עת אחר עת תמיד. זאת אומרת שהרצון, הכוונה של הקדוש ברוך הוא, מתחדש בכל רגע ורגע. אם נצייר לעצמנו מה זה אומר, למשל, אם אני לוקח לוח שחור וכותב עליו בגיר לבן. עכשיו, לפני שכתבתי בגיר הלבן, המקום בלוח היה שחור. עכשיו המקום בלוח הוא לבן. נשאלת השאלה, מדוע עכשיו זה לבן, בעוד שלפני כמה דקות זה היה שחור. אז התשובה הרגילה היא, בגלל שאני לקחתי גיר, ואני ציירתי, ואז הלבן שבגיר עבר אל הקיר. זה ההסבר הרגיל שגם מקובל על הרמב״ם. לדעתם של המותקל להאמין זה בכלל לא כך, אלא זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו ברא את המקום הזה ועשה אותו שחור, ועכשיו הקדוש ברוך הוא החליט לברוא אותו לבן. וזה שההתלבנות של אותו מקום חלה בדיוק בזמן שאני עברתי את הגיר, אלא זה כל קשר של סיבה ומסובב. זה מקרי, זה קורלציה לא הכרחית. באמת עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שהמקום יהיה לבן, וזה שזה היה בזמן שאני עברתי את הגיר, זה בכלל לא משנה. כי גם הגיר, כל רגע ורגע, נברא מחדש, במנות מדודות של זמן. כן, הרעיון הזה של שקוונטה של זמן. זה רעיון של המותק הלמין. אתה לא שליח לשום דבר. הקדוש ברוך הוא יש לו רעיונות, הוא רוצה שהמקום יהפוך ללבן, וזה בכלל לא קשור לעובדה שאתה העברת את זה, אתה גם לא שליח לו כלום, הכל בידי שמיים לחלוטין. אז נשכח שמדובר בחכמים סונים, סונים ש... כפרו בבחירה החופשית. כן. זה בגזרה אלוהית. זה לא מקרי, רק זה גם לא אין פה סיבתיות טבעית. כלומר, זה, אין קשר בין העובדה שאני העברתי את הגיר, לבין הצבע של הלוח עכשיו. כי באותה מידה יכול היה להיות שכשאני מעביר את הגיר, המקום יהפוך לירוק. מה? כן, כהשגחה, הייתי אומר אפילו יותר מהשגחה, גזרה. גזירה אלוהית. ריבונו של עולם שולט בכל, אין שום מקום ליוזמה האנושית, ולכן הכל משתנה כפי שהוא משתנה. כן. היא רברסיבלית? לא. הקדוש הוא יכול גם להפוך בחזרה. כלומר, אם השמש עלתה במזרח, אין שום מניעה שהיא תשקע במזרח גם, מבחינתם. כן, הכל. הכל גזירה אלוהית. אין פה טבע, אין סיבתיות. המושג של סיבתיות, שהוא כל כך מרכזי במחשבה הפילוסופית, אצל המותקה למין לא קיים. כן, בבקשה.
משמע מהנחה כזאת, שבעצם אין לא שכר ועונש, אין אשמים, אין כלום, כי
אם אתה שואל פה שאלה אחרת. אתה שואל שאלה לגבי עצם הרעיון של הגזרה האלוהית, שהוא לכאורה סותר את השכר ואת העונש ואת הצדק וכו'. את זה הרמב״ם, אתה בוודאי זוכר שהרמב״ם כבר אמר את זה בתחילת הפרק. בסדר? אתה בוודאי זוכר שהרמב״ם... תן לי לעבוד עליך. טוב, קיצור, הרמב״ם דן בזה בהרחבה בתחילת הפרק, באמת יש התקוממות מוסרית של הרמב״ם נגד הרעיון המוסלמי הזה. בסדר? כלומר, איך ייתכן לומר שהקדוש... כי יותר מזה, הרי המוסלמים אומרים שיש שכר ועונש, אבל פי שזה לא צודק. כלומר, באמת, לפי האסלאם הסוני, אין שום סיבה להעניש את הרשע ולתת שכר טוב לצדיק, ואף על פי כן יש שכר לצדיק ועונש לרשע. ומדוע? כששואלים את המוסלמים מדוע זה כך, הרי זה לא צודק, אז הם עונים, כך רצה האלוה. כן, זה מכתוב מן אללה. כן, זה באסלאם הסוני. באסלאם השיעי יש עמדות אחרות. כן, אז, אבל זה העמדה המרכזית של האסלאם. וזה הרמה אומר, יש פה משהו לא מוסרי בעמדה הזאת. מעניין אגב שבשאלות בסיסיות ביותר מבחינה מטאפיזית, הרמב״ם מכריע על פי המוסר. זה פעם צריך לעשות איזו הרחבה של הדבר הזה. טוב, בואו נחזור אם כן לנושא של הטבע. פה הוויכוח שלו, זה לא הוויכוח המוסרי, שאת זה הוא כבר עשה בתחילת הפרק, כאן הוא מתווכח בוויכוח אחר, ויכוח על פיזיקה. האם האמירה הזאת היא אפשרית או לא אפשרית? אז המותקל המין אומרים, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל רגע ורגע את ההחלטה לברוא את העולם, לכן אין שום יחס של סיבתיות בין דבר שנעשה עכשיו לדבר שנעשה אחר כך. ברור? זה מה שהם אומרים. ולא כן נאמין אנחנו. אך, הרצון היה בששת ימי בראשית שימשכו הדברים כולם על טבעם תמיד. כלומר, זאת החלטה קדומה של הקדוש ברוך הוא, שיהיו חוקי הטבע. ולכן גם המדע אפשרי, אפשר לחקור את חוקי הטבע. כמו שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. עכשיו פה נשאלת שאלה רצינית מאוד. הנס. יש ניסים, לא? הנס הוא בהגדרה שבירה של הטבע. אם לא, זה לא נס. זה נראה מה הרמב"ם עונה על זה. קודם כל נבין את הקושיה. הקושיה היא פה שאם כך, אם הקדוש ברוך הוא קבע מראש את סדרי העולם מראשית ההוויה, אם כך, הנס הוא בלתי אפשרי. אז כאן אני חייב קצת לעשות טיול בעולם המחשבות. אתה יכול להוציא את זה, לא? מצאנו בעולם המחשבה הכללי שתי עמדות. העמדה האחת, המצויה במיוחד אצל הפילוסופים מהארצות הלטיניות. קוראים לזה העמדה הרציונליסטית. העמדה הרציונליסטית אומרת שהטבע זה המציאות. ולפי זה, הנס הוא בלתי אפשר. כי הנס לא יכול להיות נגד המציאות. המציאות זה הטבע. יש עמדה אחרת שמצויה יותר אצל הפילוסופים האנגלוסקסים, אצל ויליאם ג'יימס בין היתר, שאומרת משהו דומה למה שאומרים המותק על המין, והוא שאין טבע כלל וכלל. זה אוקזיונליסטי, הכל אפשרי. לפי העמדה הזאת, גם כן הנס הוא בלתי אפשרי. כי מאחר ואין טבע, אז גם אין נס. כי אין מה לשבור. כלומר, זה שים סוף נקרא, איננו נס, לפי השיטה של ויליאם ג'יימס, בגלל שגם זה שים סוף לא נקרא, גם זה לא טבע. זה סתם. הם קוראים לזה עובדה. אז יוצא לפי זה שיש פה שתי עמדות שלפיהן לא ייתכן הנס. השאלה היא איך תורת משה מתייחסת לנקודה הזאת. אז צריך לחזור כמובן אל בראשית. כיצד ספר בראשית מסביר לנו את מבנה העולם? אתם זוכרים בוודאי שבספר בראשית בהתחלה יש תיאור של ימי בראשית. ושם אנחנו רואים שימי בראשית מתחלקים לשני חלקים. החלק הראשון זה ששת הימים הראשונים, והחלק השני זה היום השביעי. ששת הימים הראשונים מתארים לנו את העולם כעולמו של ויליאם ג'יימס, או של המותק על המין. כלומר, יש התערבות מתמדת של הבורא בנעשה בעולמו. כל הזמן חידוש. היום השביעי מתאר את העולם הרציונליסטי קרטזיאני, שבו העולם קבוע ובלתי משתנה. או כמו ששת ימים בראשית, או כמו היום השביעי. זה הדיון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שההוויה התחילה לא על פי טבע. אבל נתגבש הטבע ונהיה מה שנהיה. איך נקרא הטבע אצל חז"ל? אתם יודעים שהמילה טבע לא קיימת אצל חז"ל. מה? לא, עולם זה, זה המציאות, זה העולם בכלל לא. אני מדבר, החוקיות הזאת של הטבע, כן? שהיוונים קוראים לה פיזיס, או בלטינית נטורה, כן? אז הערבים קראו לזה הטבעה, ולכן המתרגמים בימי הביניים קראו לזה הטבע. אבל זה לא מילה שנמצאת אצל חז"ל. אז איך חז"ל קראו? הטבע. אתם לא יודעים? מה הבינו? מנהגו של עולם. מה זה מנהג? זה הרגל שנעשה טבע. כלומר, אני כל כך התרגלתי שאוטומטית זה מה שאני עושה. אבל זה רק הרגל. החלטה מודעת, יכולה להחליט, לא, היום אני לא עושה כמנהגי. כלומר, במילים אחרות, יש טבע, אבל הוא לא ראשית ההוויה. ולכן ניתן, לפי הצורך, מדי פעם לשבור את הטבע. לכן הנס הוא אפשרי. זאת אומרת, כי באמת יש נס, אבל הנס הוא לא... זה, יש באמת טבע. אבל הטבע הוא לא המוחלט. ולכן, מאחר והטבע איננו המוחלט, אפשר מדי פעם לשבור אותו. זה מובן? ואז הנס הוא אפשר. היהדות. אם היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא מיד את העולם כפי שהוא ביום השביעי, כפי שהוא ביום השביעי, הכל אותו דבר. היום השביעי בתורה זה היום של הטבע. נכון, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, שום דבר לא זז יותר. וישבות מכל מלאכתו אשר עשה. מה? אין תוספת, אין חידוש. אז אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם מיד כפי שהוא לפנינו ביום השביעי, אז היינו אומרים שהנס הוא בלתי אפשרי, כי כך רצון השם שיהיה העולם לפי הטבע, ואז הטבע הוא המציאות, ואז אי אפשר לשנות את זה. עתיתי? למה אי אפשר לשנות? מה זה נס? אם הקדוש ברוך הוא ירצה הוא יכול. אם הקדוש ברוך הוא רוצה הוא יכול. יכול לעשות משהו בראש שלו. מה, לא הבנתי. אפשרי הוא בלתי אפשרי. אתה אמרתי בהתחלה שאי אפשר לשנות שום דבר. למה הוא לא יכול לקרות כל הזמן? אם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז הוא יעשה את זה. נכון? הנס הוא לא הסדר הטבעי. אז אני רוצה להבין איך זה בכלל ייתכן. אז אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם כפי הופעתו ביום השביעי, הוא היה בורא אותו מיד כך, זה היה אומר שהעולם הטבעי הוא העולם המוחלט. ואז אין שום אפשרות לעשות שום שינוי. עד כאן איתי? רגע, אני שואל. האם את מבינה מה שאני אומר כשאני אומר את המשפט הזה? אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם כפי שהוא ביום השביעי, אי אפשר היה לעשות בו שום שינוי. האם זה מובן עד עכשיו? יפה. אבל מאחר והמצב של העולם ביום השביעי איננו המצב המקורי של העולם, אלא קדמו למצבו זה מצבים אחרים שבהם יש התערבות מתמדת של הבורא, זאת אומרת שביסודו של עולם עדיין האפשרות של השינוי קיימת. עד עכשיו ברור? ולכן מכוח זה יש ניסים. כי היום השביעי לא היה היום הראשון, הוא היה שביעי. מובן? מה? זה מאוד משנה. השאלה אם יש אפשרות לשנות את סדרי העולם או לא. האם, לפי זה, אם הנס הוא דבר אפשרי או בלתי אפשרי. מובן מה שאני אומר? עכשיו, היהדות חושבת שיש ניסים או לא? תעני לי. היהדות חושבת שיש ניסים, נכון? כן, אוקיי. לא, אני לא שאלתי אתכם. אז אני רוצה להיות בטוח כי הם יפריעו לי. את אומרת, היהדות אומרת שיש ניסים? יפה. אז עכשיו אנחנו רוצים לברר איך הדבר הזה הוא אפשרי. איך ייתכן שבתוך עולם שפועל לפי חוקיות קבועה, בכל זאת ייתכנו הניסים? תשובה, משום שהחוקיות הזאת איננה המקור, אלא היא גרסה מאוחרת של המציאות. השאלה מה הוא עושה? השאלה מה הוא עושה? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים. כלומר, יכולנו לומר, ריבונו של עולם ברא עולם שהוא רוצה שהוא יישאר כמות שהוא, ואז יוצא לפי זה שבעולם כזה מי שמאמין בנס הוא הכופר. כלומר, אם היינו בוודאי, אם היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו החוקיות היא קבועה, אז מי שיאמר שהחוקיות הזאת יכולה להשתנות הוא בעצם מגדף. הוא בא לומר שעולמו של הקדוש ברוך הוא ניתן לשינוי. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא עולם שבו הוא, שהוא רוצה שהחוקיות בו תישאר קבועה, במצב כזה, מי שהיה אומר שהנס אפשרי, בעצם היה מגדף. עד כאן זה מובן? עכשיו, אנחנו רוצים להבין, האם ריבונו של עולם הניח בעולמו את האפשרות של השינוי? התשובה היא כן. איך הוא הניח אותה? בזה שהוא לא בנה את העולם של החוקיות הקבועה, בתור עולם ראשוני, אלא רק ביום השביעי. עד כאן מובן? יוצא לפי זה ששת ימי המעשה הראשונים הם האפשרות של הנס בתוך עולם הטבע. עד כאן ברור? יפה. עכשיו, יוצא לפי זה, שנקודת המגע בין העולם הלא טבעי לעולם הטבעי, מתי זה? ביום שישי אחרי הצהריים, בכניסת שבת. נכון? המגע בין היום השישי לבין היום השביעי, שהוא מה שנקרא ערב שבת בין השמשות. עכשיו, לפי זה אתם מבינים מדוע המשנה במסכת אבות אומרת שעשרה דברים נבראו בין השמשות, וכל העשרה דברים זה ניסים. בעצם כל הניסים נבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, בנקודת המגע בין העולם של ויליאם ג'יימס לעולם של דקארט. נגיד, בין היום השישי לבין היום השביעי. עד כאן ברור. אגב, בתוך איזה יום אנחנו עכשיו? אנחנו בתוך היום השביעי. אנחנו ביום השביעי. סליחה שאתם לא מבינים את זה. מה? אנחנו עכשיו בתוך היום השביעי. לא, אני לא אמרתי שאנחנו באלף השביעי. אני אמרתי שאנחנו ביום השביעי. לא, 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 לא. העולם, כמו שאתם, אני שואל אתכם שאלה, העולם שאתם רואים הוא עולם של חוקיות או של ביטול החוקיות? של חוקיות. אז באיזה יום אנחנו? בשביעי, פשוט מאוד. אנחנו ביום השביעי מזה אלפי שנים רבות. בסדר? אני אסביר, לא, אני אסביר, פשוט, אני חושב שצריך פה להסביר כמה דברים כמה, שלא ברורים. בסיומו של כל יום, במעשה בראשית, התורה אומרת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני, נכון? למשל, בסיומו של היום הראשון נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. זוכרים את זה? בסיומו של היום השני נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. האם מישהו יודע מה נאמר בסיומו של היום השלישי? מה? מישהו יודע? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. כתוב. בסיומו של היום הרביעי נאמר, נו. מצוין. ויהי, הוא אמר, זה הפרשת בר מצווה שלך? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי. כך כתוב בסוף היום הרביעי. בסיומו של יום החמישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. בסיומו של יום השישי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. ובסיומו של היום השביעי נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? מה אתה עושה לי ככה? ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? זוכרת את הפסוק הזה?
לא.
הפסוק הזה לא קיים, זאת המצאה. אין פסוק כזה. ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, תמצאי לי את זה בתורה. אני אקנה את החומש הזה ממך. זה הרבה כסף. מה? ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ. נכון? ואחר כך, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כיוו שעשו אותו אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. ככה היה צריך להיות כתוב, נכון? ולא כתוב. מה? אבל אמרנו שכל פעם שמסתיים יום, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני. סימן שהוא לא הסתיים. פשוט מאוד. רגע. סימן שהוא לא הסתיים. אני מבקש פה להיות לוגי עד הסוף. אם כל פעם שמסתיים יום, התורה מציינת שהוא הסתיים, וכאן היא לא מציינת שהוא הסתיים, שהוא הסתיים, סימן שהוא לא הסתיים. זה דבר פשוט, לא? מסקנה, באיזה יום אנחנו? בשביעי, יפה. כן. מה? ש? זה נכון שאני מוכר מוכר בתורה, אבל לא כתוב שהיום השביעי הסתיים, אני יכול לעשות. עכשיו, אנחנו ניגשים מתוך כך לשאלה, היפה שלך. השאלה היא, אז מה זה הניסים לפי זה? לפי זה, אם אני אומר שאנחנו ביום השביעי של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עכשיו שומר שבת. יוצא לפי זה שהניסים הם חילול שבת. יוצא לפי זה שהניסים הם חילול שבת. מתי מותר לחלל את השבת? מפני פיקוח נפש. זאת אומרת, כשיש סכנה שכל התוכנית ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא לא תצא אל הפועל מפני שהוא לא מתערב בנעשה, אז הוא שובר את השבת שלו, הוא מחלל אותה ועושה ניסים. כן. יפה. אני חוזר על השאלה שלך. איך קוראים לך? אלון. אני חוזר על השאלה של אלון. אז מדוע אנחנו מתפללים, למשל אומרים, בברכת המזון, הרחמן, הוא יזכנו ליום שכולו שבת, אם אנחנו כבר בשבת? שאלה יפה? תשובה. אנחנו בכלל, אני בכלל לא אמרתי שאנחנו כבר בשבת. אמרתי שאנחנו ביום השביעי. זה בכלל לא אותו דבר. אני אסביר למה הכוון. לא, באמת, זה דברים, דברים שהם צריכים להיות פשוטים למי שקרא בתורה פשוט, אבל צריכים לשים לב. מי עושה את השבת עכשיו? הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל זמן יום השביעי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו הולך לנוח. אז מי עובד עכשיו? האדם. אז אנחנו הגויים של שבת של הקדוש ברוך הוא. כמה זמן זה יארך הדבר הזה, שאנחנו נהיים גויים של שבת של הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים כמה זמן? 6,000 שנה. כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שיתה אלפי שניה ועלמא, 6,000 שנה, זה ההיסטוריה, אז יש לנו 6,000 שנה שבהם אנחנו הגויים של השבת של הקדוש ברוך הוא. ואז לפי זה כל אלף ואלף, הוא מבחינתנו יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. עכשיו אנחנו ביום שישי אחרי הצהריים, כמו שבתוך היום השביעי. יוצא לפי זה שכאשר יהיה האלף השביעי, זה יהיה מבחינתנו יום שכולו שבת, אבל אז מה זה יהיה אצל הקדוש ברוך הוא? לא. זה יהיה יום השמיני. מובן? עד כאן לא. ואז יהיה כתוב בתורה, ויהיה ערב, ויהיה בוקר יום השביעי, ואז יתחיל היום השמיני. כן.
זה שאומרים שבעה דברים או שישה דברים קדמו לבריאת העולם, ואחד מהם זה שבת. זאת אומרת שהיה שלב מסוים שגם אנחנו היינו בשבת.
מי אמר שהיינו? בסדר, אז אני מדבר פה במציאות עוד לפני הבית של בראשית. כן, אתה צודק. כן, כן. כן, אבל זה, השבת ההיא, זה השבת שלפני הבית של בראשית. היא לא כתובה בתורה אפילו. יש כמה דברים שלפני הבית, עליהם לא שואלים בציבור. כן. הנס לצדיקים לפי זה הוא רק אם זה צדיק שהעולם זקוק לו. ככה זה יוצא. לא, באופן פרטי, בשביל מה שיהיה. למה שיעשו נס לפרט? כן. כן. אין משפט כזה כמו שאמר. אתה מה? זה שאומרים שאין בין העולם הזה לעולם הבא אלא שעבוד מלכויות וכו' וכו'. אין משפט כזה בחז"ל, פשוט. יש הרבה משפטים בחז"ל, יש כתוב, יהיה מורא שמיים עליכם. הרמב״ם לא כותב דבר כזה. לא. מה? בסוף יורד מלאכים כתוב, לא נתאבו ישראל לימות המשיח, אלא לא כדי שישלטו באומות, אלא כדי שיעשו בתורה וחוכמתה. את רוצה שנחזור על כל הפרק? את בטח מתכוונת להלכה בית שם, מה? אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. לא מדבר על העולם הבא בכלל. את אמרת בין העולם הזה לעולם הבא. הרמב״ם לא אמר את המילים האלה בכלל. אז אני לא יכול להסביר דבר, להסביר לך רמב״ם שלא מופיע ברמב״ם. טוב. אם כך, אנחנו רואים שהנס הוא חלק מסדר ההוויה לפי זה, אבל לא סדר על פי הטבע. אחרי כל ההקדמה הגדולה הזאת, אנחנו ניגש עכשיו לדברי הרמב״ם, ואני מודיע לכם מראש שהמהר"ל מוציא את כל התותחים שלו נגד הדברים שאנחנו עומדים לקרוא. אחר כך אנחנו נראה מי צודק. כן. דקארט. כן. או הפילוסופים נגד אריסטו. טוב. ומפני זה, כן. לא. אני חוזר על השאלה כי היא שאלה יפה. את שואלת, אם כך, איך אין בעל הנס מכיר בניסו? שהרי אם הנס הוא באמת יציאה מן הטבע, אז איך זה שבעל הנס לא מכיר בניסו? עד כאן שאלתך? תשובה. מי שחווה נס הוא בעצמו חלק מן התופעה. לכן הוא לא יודע שהוא חווה נס. דווקא הצופה מן הצד רואה את זה. מובן? כמו שמשל אדם שחולם לא יודע שהוא חולם. מי שמסתכל עליו יודע שהוא חולם. מובן? שרו שיר אבי ים סוף אחרי שגמרו את הנס. ואז ראו את מצרים מת על שפת הים, אז שרו. נכון? לא בזמן ההתרחשות. בזמן ההתרחשות הוא לא שם לב למה שקורה. רק אחרי שהוא יוצא מזה הוא רואה. זאת הסיבה שיש אנשים שלא מוכנים לומר הלל על יום העצמאות, בגלל שהם בתוך המאורעות, אז הם לא מבינים עד כמה שמאורעות הם גדולים. פשוט מאוד. טוב, אז בואו נחזור לעניין. יפה, פה נשאלת שאלה גדולה. יפה שמישהו שאל. לכאורה, מה שאומרים עמות הקלמין, זה נראה כמו הבעל שם טוב, בול. מה אומרים החסידים? שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחיה את המציאות מחדש, ולכן הכל מלא באלוהות, ואין שום דבר שהוא לא אלוהי, וכו' וכו'. לתתר פנוי מיני, ממילא, זה הכל. אז ברור שזה סותר את הרמב״ם. השאלה היא, האם זה מתאים למות הקלמין?
לא, הכוונה שלהם שמחדש את הטבע.
יפה. אבל אף על פי כן הם לא אומרים כמו הרמב״ם, וזה צריך להרחיב. אבל ברור שהבעל שם טוב לא אומר מה שאומר מות הקלמין. כי הבעל שם טוב מסביר שהקדוש ברוך הוא מחדש את רצונו שיהיה הטבע. כלומר, הקדוש ברוך הוא כן לוקח ברצינות את החוקים שהוא קובע, שהוא חוקק. רק שלפי בעל שם טוב, ההחלטה לחדש את הטבע היא כל רגע ורגע. מה שאין כן, לפי הרמב״ם, שההחלטה על עשיית הטבע היא קדומה. ומאז זה פועל על שעון שבת. לא, המותקה להמין אומרים שאין טבע בכלל. כלומר, אין להתפלא כלל על זה שמים במקום לרדת לתוך הכוס יעלו כלפי התקרה. כן. לפי מי? כן, נכון, בדיוק. עכשיו, בכל זאת, יש איזה גרעין פנימי נסתר בתוך דברי המותקה להמין. כותב רבינו הרב קוק בספר ערבי לתואר, ש... אם אני אמצא את זה. הרב אומר מה היסוד שהסתתר בתוך דברי עמוד הקלמי. מה? רגע. רק שנייה. לא להלחיץ אותי בבקשה. אולי על ידי המפתח. לא, 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 לחיץ אותי. זה אדם עוד קוף קפה. טוב, אני לא מוצא את זה. יש מקום אחד בהרפילי תואר שבו הרב קוק מסביר מה היה הגרעין הפנימי שהיה בתוך השיטה של עמוד הקלמי. אז הוא מסביר שבמקום שבו העצמות האלוהית קרובה, אז באמת שמה הכל אפשרי. וזה נכון שמצד נשמת ישראל הכל אפשרי. והטעות של המדברים הייתה שהם חשבו שאפשר להוריד את זה גם בתחום הפיזיקלי. זה משהו כזה. חבל שאני לא מוצא את המקור. שבעם ישראל שיש לו קרבת אלוהים גדולה, אז אצלו הרעיון של המדברים הוא רעיון נכון. אבל זה מצד מעלת נשמת ישראל, לא מצד סדרי הטבע. כפי שחשבו המדברים. מה? לא. אבל הכל בידי שמיים. לא הכל מכתוב, אלא באמת שם הכל אפשרי. כמו מה שהמותקל המין רצו לראות בתוך הטבע, זה נכון במקום שהוא קרוב לשם, כביכול. שם זה נכון.
זה בעצם הפירוש של אין מזל לישראל.
נכון, זה אפשר לקשור את זה באמת לאין מזל לישראל. זה משגע אותי שאני לא מוצא את זה. במדרגה הזאת, כן, נכון. שמה באמת כוח הבחירה הוא פחות אפשרי. הנה, מצאתי, זה בעמוד, היי. רק, מי אני אקרא לכם את זה? הנה, כאן הרב כותב, בעמוד, היי. בקדושה אין גוזמה במציאות. הגזמה, גוזמה זה הגזמה. כל המצויר והמדומה והאפשר להיות בציור, הוא באמת מצוי. וזה היה הגרעין העליון של שיטת המדברים, שדחתה אותה הפילוסופיה האסכולית, הכוונה זו של אריסטו, באשר לא יכלה לברר את עצמה, שאור אמת של גרעין עליון זה שרוי רק בכנסת ישראל באמת. וכל החוכמות היו ותהיינה באומתנו באדר גאון גודלן, ועם חכם ונבון, ולבון הגוי הגדול הזה. הכל בידי שמיים חוץ ביראת שמיים? לא, אני לא אתייחס לזה, כי זה... אני אפשר, אפשר, אפשר. כן, זה קשור, לא, לא, לא. הציטוט הזה של רבי צדוק, הוא שייך לסוגיה האחרונה שמוזכרת בפרק. שנגיע לשם בעזרת השם. כן. זה לא קשור לנושא. נכון? טוב. עכשיו, איך נבין עכשיו את דברי המשנה? כאן אני רוצה קצת להתייחס למחלוקת בין הרמב״ם לבין המהר"ל בנושא הזה. אני קורא עכשיו ברמב״ם. ומפני זה, וצריכו החכמים לומר, כי כל המופתים היוצאים חוץ לטבע, כמובן הניסים, אשר היו, וגם אשר עתידים להיות, מאשר יעד בהם הכתוב, כל הניסים שהיו ושיהיו, כולם קדם בהם הרצון בששת ימי בראשית, והוא שם בטבע הדברים אז שיתחדש בהם מה שיתחדש. וכאשר יתחדש הדבר בעת הצורך, יחשבו הרואים בו שעתה נתחדש, ואין הדבר כן. וכבר הרחיבו בזה העניין הרבה, במדרש קהלת וזולתו, ומאמרם בזה העניין עולם כמנהגו נוהג, ותמצאים עליהם השלום תמיד בכל דבריהם בורחים מתת הרצון, כלומר שהקדוש ברוך הוא מחדש את רצונו בדבר אחר דבר ובעת אחר עת. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, שהרבנים, חכמנו, אמרו שכל המופתים שהיו ושעתידים להיות כבר נגזר עליהם בששת ימי בראשית. לאיזה מאמר מתכוון הרמב״ם? הוא מתכוון למאמר הזה במסכת אבות, שאומר, עשרה דברים נבראו בין השמשות, וזה כל הניסים שבאמת עתידים להיות. עכשיו, המהר"ל, כשהוא קרא את הדברים האלה, זה הדליק אצלו 1,000 נורות אדומות, ויצא עשן מאפו ומאוזניו. הוא אמר, ראה, אז מה זה צריך להיות הדבר הזה? אז יוצא לפי זה שהנס הוא לא נס. אם אתה אומר שהכל זה בטבע הדברים, ורק לך זה נראה שיש פה שינוי, אבל באמת הכל קבוע מראש, אז אין פה נס. דבר נוסף, שואל המהר"ל על הרמב״ם, ראה, מה מפריע לך? שינוי הרצון באלוהות? שהקדוש ברוך הוא משנה את רצונו? ומה עם בריאת העולם עצמה? זה לא שינוי הרצון? כלומר, עצם המושג של הבריאה, אין לך שינוי רצון גדול מזה. כך שואל המהר"ל על הרמב״ם. יוצא לפי זה ששינוי הרצון הוא אפשרי. עכשיו, המהר"ל ממשיך עוד יותר במטענה שלישית, ושם הוא מאשים את הרמב״ם בהתפתות לדעת אריסטו. הוא אומר, אצל אריסטו שאומר שהעולם קדמון, אין בעיה. הרצון האלוהי לא משתנה באמת, ולכן באמת לפי אריסטו הנס הוא בלתי אפשרי. ויותר מזה, מאחר ולפי דעת הפילוסופים, הרצון הוא עצמו האלוהות. כשם שהאלוהות אינה משתנה, כך הרצון אינו משתנה. ולכן באמת הנס הוא בלתי אפשרי. אבל אנו תלמידי משה רבנו, ואז הוא מביא שם כמה מקורות מן המקובלים, שסוברים שהרצון איננו האלוה, אז האלוה אמנם לא משתנה, אבל הרצון יכול להשתנות. כך מקשה המהר"ל. זה המהר"ל בדרך חיים, שם, איפה, על המשנה הזאת של 10 דברים נבראו בין השמשות. כן. לתנאו. בסדר, שאיך להבין את זה. עכשיו, לעומת זה, מה מציע המהר"ל? המהר"ל אומר, יהיה בכלל, אתם לא צודקים, אתם כל הפילוסופים לא צודקים. ואז הוא מסביר כך בתחילת גבורות השם, הנס בא באמת מהעולם העליון ולא מן הטבע, ומה שנראה שהנס מהווה כמין קפריזה, איזה מין השתנות בלתי סבירה של סדרי העולם, זה לא נכון, כי יש, כך אומר המהר"ל, סדר לניסים. זה מושג של המהר"ל. יש סדר לניסים. מה זה אומר שיש סדר? מה? לא, 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 לא סדר לטבע. סדר לניסים. כלומר, יש סדר ערכי מוסרי שקובע מתי נס מסוים צריך להתרחש. הסדר הזה איננו טבע העולם. כלומר, הטבע של המים זה למלא את הים. אבל יש סדר ערכי שעל פיו הים צריך להיקרא, והוא בא ממדרגה אחרת. ולפעמים צריך, אם כן, שהים ייקרא, ויש לזה סיבות ערכיות ולא טבעיות. עד כאן דברי המהר"ל. עכשיו פה נשאלת השאלה הקטנה. אחרי שהבנתם טוב את דברי הרמב״ם, והבנתם מצוין את דברי המהר"ל. בואו נחזור רטרואקטיבית לדברי הרמב״ם. האם לא ייתכן לומר שבעצם מה שאומר המהר"ל זה מה שהרמב״ם מתכוון לומר? אולי באמת לזה התכוון הרמב״ם. כשהוא אומר שהוא שם בטבע הדברים שהים יקרה, אולי הוא מתכוון לא על פי סדרי הטבע, אלא על פי הסדר של העולם העליון שמופיע למטה וכדומה. אולי? נכון, ייתכן שלזה התכוון הרמב״ם. אבל עד שלא קראנו את זה במהר"ל, לא ידענו שככה אפשר לקרוא את הרמב״ם. ומזה תקישו על כל המחלוקות בין הרמב״ם למהר"ל. שתמיד, המהר"ל אומר דברים שייתכן לומר אותם ברמב״ם, אבל בימי הרמב״ם עוד לא היו קיימים הכלים הבעתיים כדי לומר את זה. יוצא לפי זה שיש פה שלושה סוגי תפקידים. תפקיד הרמב״ם לומר את דבריו, תפקיד המהר"ל לתקוף אותו, תפקידנו לראות שהמהר"ל הוא בעצם לא אמר דבר אחר מאשר הרמב״ם עצמו, ובא לציון גואל. שלום.